השם, ויזר אמו מוגינו מו. ישרואל בטח בשם, ויזר אמו מוגינו מו. ישרואל בטח בשם, ויזר אמו מוגינו מו. ישרואל בטח בשם, ויזר אמו מוגינו מו.
הרב אריאל, הרבה של רמת גן. אנחנו לפי הנושא המושב הזה, השלום והציונות הדתית. אולי אני אתן לרב אריאל קצת רקע על מה שאנחנו עושים פה היום. אולי לכל מי שיתחלף ככה. הבסיס של הדברים זה בעצם, כבר אמרתי בתחילת הדברים, חבורה של אנשים טובים שנמצאים ככה על ציר של... הייתי קורא לזה, יש להם רקע ישיבתי, תורני, עם מציאות נוכחית של פגישה, מפגש דרך האקדמיה עם ציבור מורכב, והעיקר כאב לב גדול על הכיתוב הגדול בחברה הישראלית, והם יצרו איזה מין קבוצות פגישה, דיון, חברות, הרמוניה בין ציבורים, מה שנקרא היום שמאל, ובחלקו שמאל חילוני, אבל לאו דווקא, דווקא הייתי שם, ראיתי שמאל דתי חזק מאוד, חזק בשמאל, וציבור ימני, דתי בדרך כלל, רבני, ורוב הדוברים עד עכשיו שהיו פה הם שייכים למפגשים האלה, חלקם נפגשו בשנה שעברה, כמו הרב מאלה שהיו פה היום, הרב אליקים לבנון, הרב... רמה כהן, הרב אליעזר מלמד שלא בא היום, היה צריך להיות פה, אבל הוא בעצם הציע את הרעיון לעשות ביום ירושלים, יום ככה דיון על ירושלים ושלום, ירושלים ירושלום. ובין הרבנים שהשנה בתוך הסיפור הזה, הרב דודקביץ שלא יכול היום לבוא, והרב יהושע שפירא, ואנוכי הקטן, יש עוד ציבורים. אז רצו לעלות ככה, גם בתוך הציבור הדתי, להטמיע את ירושלים והשלום בתור יום ירושלים. ובין הדברים שדידונו פה היום זה שלום ובית המקדש כחזון לשלום. ועכשיו אנחנו מתקרבים למושב שלישי, השלום והציונות הדתית. אז מי לנו גדול מהרב אריאל שהוא ככה ינק את חלב הציונות הדתית מינקותו. והוא אם כן ייתן לנו פה את הדיבור הראשון פה בדברים האלה. אז בבקשה הרב אריאל.
כבוד הישיבה, הרב וייס, רבותיי, אין יום מתאים יותר לעסוק בשלום, אין מקום מתאים יותר מאשר יום ירושלים. גם ירושלים, אחת המקום, גם אחת הזמן, העיתוי, היום המיוחד הזה, יום ירושלים. וכידוע, המילה שלום היא חלק מהמילה ירושלים. בתנ״ך ירושלים תמיד כתובה בלשון חסר, ירושלם. כי דורשים כאן שתי מילים, יראה ושלום. לא נכנס לניתוח השם ירושלים, וברור ירושלים במהותה, השם שלה, שם של שלום. המילה שלום בכלל היא מילת קודש בעברית. אגב, אחד הדברים שאני קצת קובל עליהם, על התרבות הנוכרית שחדרה לארץ, שאנשים שנפגשים או נפרדים, אחד מהשנים אומרים, היי, ביי. אני מציע להקפיד מאוד על השפה העברית המדויקת, היפה. אנשים נפרדים, אנשים נפגשים, אומרים שלום. שלום עליכם, עליכם השלום. ככה אנחנו גם מקבלים את מלאכי השלום בשבת. אני מציע לשמור את הפה שלנו יפה, שבשורה יפה, מילה יפה מאוד, שהעולם כולו יכול ללמוד מאיתנו את המילה הזאת. למה לנו לחכות את הגויים? מה זה היי ביי? יש לנו שלום. זאת השפה העברית התקנית. אגב, יש לי הסבר בדיעבד, לביי היי, זה ראשית מאוד ברוך השם. אבל... אז אם זה ברוך השם, אז השם שמו שלום. זו מילת קודש. בהלכה נפסק, בסימן ראש הניבר, שהמילה שלום, יהודים מקפידים לכתוב חסר, לא מילה שלמה, כי אם כותבים מכתב שמילה שלום, המילה הזאת עלולה להתגלגל להשפטות, יוצא ששם השם מתחלל, עד כדי כך. ובגלל שדיונים, מותר להגיד תהילה שלום בית מרחץ. רק לאדם שיקרא שלום שער, אבל להגיד שלום בית מרחץ לא אומרים. שם מותר להגיד היי ביי. אבל בחיים יום לא. אוכל, בית המרחץ, מקום לא מכובד, שם לא מכובד, תהילה שלום. מילת קודש. וישמו של השם, נדוי שמו של השם, כי השם הוא שיא השלמות. וכי שיא השלמות הוא גם שיא האחדות. כאן, לא צריך לא כאן בישיבה שקשורה למרכז הרב, מי שמכיר את כתבי הרב יודע בדיוק את ערך השלום בכתביו, לא נעסוק בזה כל כך הרבה, האחדות הכוללת אצלו רעיון מרכזי, יענו שגם דברים מנוגדים זה לזה, בעצם מאוחדים ביסודם, לא מקום כאן להאריך בתפיסת הרב זצ"ל, שמדגיש מאוד את האחדות. והשם אחד ושמו אחד, פירושו שהוא כולל בתוך הכל. הכל בא ממנו. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום, מדגיש שם זה שלום, בפסוק בישעיהו כתוב, הוא בורא רע. גם הרע יצא ממנו. וזה עושה עמוק מאוד, איך הרע יצא מהשם? כי לא יוצא מן הרעות הטובות, הדברים דורשים הסבר עמוק מאוד. הרע גם הוא, על דבון מסוים, הוא חלק מהטוב. כלומר, אין ניגוד בעולם. השם אחד, הוא שמו אחד. ולכן שלום זה יסוד בתפיסת האמונה שלה, בתפיסת המונותאיסטית. זאת אומרת שהכל אחד, ואין ניגודים, ואין סתירות, ואין מלחמות. זה תפיסת עולם. לכן המילה שלום היא קודש. ולכן תמוע הדבר שדווקא אנשים דתיים, פרוצים דתיים, התדמית שלהם היא כאילו בעד מלחמות, בעד שפיכות דמים, בעד אלימות, בעד כוחנות. שקר הדבר, לא נכון. צריך להסיר מתן את העלילה הזאת. אין שוחרי שלום יותר מאנשי בית המדרש. ניקח דוגמה, הלכה למעשה, אסור להיכנס עם נשק לבית מדרש. נכון, בימינו שיש פיקוח נפש, שוטרים, חיילים, של ברירה, יכולים להיכנס, אז מאקדח מכוסה, מרובה, שחסו אותו, אפילו שיפשו את הטלית, שיפלו בלי טלית, ויחסו את הנשק בטלית, בגלל שהנשק לא ימגולה בית מדרש. אז פרשת השבוע, המדרש רב עוסק בדבר הזה, פרשה שלמה על המילה שלום, כי ברכת כהנים, וישם לך שלום, המדרש מעריך מאוד, מה זה השלום בערך הידוד? אתה מציע לקרוא את המדרש השבת, פרשת נשוא. ערך גדול. אם לא נגמור את השיחה, אם נתמקד רק בנושא הזה. שיהיה ברור. זה חלק מאמונתנו המונותאיסטית, זה חלק מתפיסת עולמנו. שלום. אלא מה? יש מלחמות בעולם. וכאן השאלה הנוקבת, ומראים לו הרב ישראלי, מראים זה מאוד מאוד בספרו עמוד הימני, סימן ט"ז, אחד הסימנים הגדולים ביותר, המורכבים ביותר, העמוקים ביותר, שהוא עסק בהם בנושא של הצידוק למלחמות, עם אכזריות שבהם, עם כיפוח חיים גם של אנשים שאינם אשמים, שתוך כדי מלחמה עלולים להרג. ושם הוא שואל את השאלה הגדולה הזאת, מי יתיר מלחמות בכלל? הרי מלחמה פירושו הרג, שפיכות דמים, מי יתיר אותה? אז רבותיי, הנושא שם מורכב מאוד, אני אומר בקיצור דבר שהוא ברוח הדברים שלו, אם כי בשונה ממה שהוא אומר. מלחמה באמת זה מושג בלתי חוקי. בלתי חוקי בעליל. ואת תפסו אותי אחר כך תגיד מלחמת מצווה, ואחר כך נעמוד על כך. מלחמה זה מצב בלתי חוקי. מלחמה זה שפיכות דמים. ואין לכם דבר מנוגד יותר לתורה משל שפיכות דמים. דוד המלך לא יכול לבנות בית המקדש בגלל שיש דמים רבים שפכת אבני ארצה. אגב, השם לא אמר לו זה, הוא הסביר את זה. השם אמר לו סיבות אחרות, השם אמר לו, עסוק מלחמות, אין לך זמן כרגע, תגמור כאן את התפקיד המלחמתי, הוא לא אומר שאתה פסול. דוד המלך הבין שהוא לא ראוי לבנות במקדש, כי הוא הבין את צו השם, כי דמים רבים שפכת פני ארצה. המלך התחינוך, עושים הרש פי דלת, אומר דבר עמוק מאוד, קשור ליום הזה. הוא שואל, הרמה אומר שקדושת ירושלים, קדושת המקדש היא קדושה נצחית. קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא. קדושת ארץ ישראל היא קדושה זמנית. קדושה ראשונה, קדושה לשעתה, לא קדושה לעתיד לבוא. וקדושה שנייה, כן קדושה לעתיד לבוא. אומר הרמב"ם, מה ההבדל בין שתי הקדושות? מדוע קדושה ראשונה קדשת, לא קדשת לבוא בארץ ישראל, קדושה שנייה קדשת לבוא, מדוע בית המקדש שונה? אז הרמב"ם מתחיל בהבדל שקדושת בית המקדש, קדושת שכינה. אחר כך הוא אומר שההבדל מקדושה ראשונה, קדושה שנייה, קדושה שנייה הייתה בכיבוש, קדושה דרך חזקה. מדביר הרב לצהל, והרב זה מביא אותו כמה פעמים מתוך התפעלות שהוא בלית ההסבר העמוק והנכון ברמב״ם, שקדושה ראשונה הייתה כיבוש. זה מלחמה. לכן זה שהוא הזמנית. כי מלחמה זה כוח, וכוח זה עניין זמני בהחלט. ומשום כך, קדושה ראשונה לא תפסק לעולם, כי היא נעשתה בכוח. קדושה שנייה שנעשתה בשלום, הרי בבית שני, אמנם היא לא כיבוש מוזכרת, אבל היא לא, זו היה כיבוש, כי עם ישראל בא לכאן ברשות כורש, ולא, ולא, ובלי צבא, ובלי מלחמות, הארץ הייתה עזובה שוממה, והתיישבנו, קלו בחזקה, לכן קדושה שנייה קדשה לשתרתי לבוא. עמיך התחיל מאוכלו, מביא כל הסבר, אז רק שואל שאלה כזאת, הולך, הרמב״ם לא הסביר מה ההבדל קדושה ראשונה של בית המקדש, מדוע היא קדושה לתי לבוא. אומר שקדושת המקדש הייתה בלי מלחמה. עובדה, דוד המלך קבע שכל מזרח התיכון, אגב היום הזה, יום ירושלים, זה היה רק עם ירושלים, זה יום ארץ ישראל השלמה. מתילת סואץ, שזה גדות הנילוס, נחל מצרים, נהר פרט לא הגענו, אבל לא רחוק משם. והיינו בדרך. אם היה עוד כמה ימים מלחמה, היינו מגיעים נהר פרט. יש שיר, היה רב גורן, שהמלחמה לגמרה ביום שרב גורן נפל מנים. חוץ זה שהדרך נס. אבל גם בדרך הטבע. אבנים אלה הם הוקצות, אבני גזית, סיטטו אותם עם פלס. איך בימיהם עשו את זה, אני לא יודע. חלקות ישרות, זווית ישרה של 90 מעלות בדיוק. הכל מסודר. האבנים האלה מסוטטות אבני גזית. היה צריך לסטט אותם עם, לכם, עם ברזל. גם את המקדש עצמו, שהיה על הר הבית, בנו באבני גזית. חוץ המזבח שאותו אסור היה בברזל, ושום אותו עיקרון, אבל המקדש מדבר אבני גזית, מאה אמה גבוה, מאה אמה בגובה אדיר, צריכים אבנים מסוטטות גזוזות היטב, מסוטטות סיטוט בברזל. כשהייתה אבן לא מסוטטת, הוציאו אותה החוצה, בחוץ סוטטו אותה וחזרו אותה חזרה פנימה. כל ברזל לא נשבע בית בנותו. שלמה המלך החמיר על התורה, התורה דרשה רק את המזבח, שיהיה מחלוקי נחל, אגב במזבח, אם היה לו שריטה אחת, כמו משרה פעם שוחט, בודק סכין, ככה בדקו דמי המזבח, חלקות, עם שריטה אחת הייתה בהם, נפסלו. אבל המזבח, בית המקדש עוד נבנה גזית. אי אפשר בלי גזית, אי אפשר לבוא את המזבח מאבנים, מאבני נחל. צריך גבוה מהמה. את זה באבני גזית, ושלמה המלך ציטט את הכל בחוץ, ולא רצה שישמע בבית כל ברזל. ולבינתי שלמה המלך, שכל תפילתו אחר כך הגדולה, התפילה הגדולה ביותר בתנ״ך, התפילה ביום חנוכת המקדש, על המקום הזה שמשמש מרכז תפילות לעולם כולו, גם לנוכרים בסחרוקה, מתפלל דרך המקום הזה. תלפיות, שכל הפיות פונה אליו, הוא צריך מקום שמאחד את כולם יחד. בית שני חרב בגלל שנאת חינם, בגלל שברגע ששנאת חינם, כבר הבית לא בית. הוא נחרב לפני טיטוס, משום שהסכסוך הפנימי בתוך עם ישראל, מלחמת אחים שהייתה בתוכו, השנאת חינם שהייתה בתוכו, הרסה את הבניין לפני שהוא בכלל נראה סופית. כי בית המקדש חייב להיות משהו מאחד את כולם. לכן הכהנים צריכים מאוד להיות, להקפיד, כהן ששפך דמים בטעות, לפי הספרדים, בשגגה, פסול, לעשות כפיים כל בחייו. מי שבו רב בתאונה. הרי מה מתיר? מסע כפרה. כי כהן צריך להביא שלום, צריך להביא ישראל בשלום. כהן גדול אחראי לכל מי שהרג בשגגה מישהו. כל תאונת דרכים שיש בארץ בשגגה, הכהן הגדול אחראי לה. לכן הגדול עשו אותם אלה מתים בכלל, אפילו להביא ולימו. הוא ושפיכות דמים, הוא ומוות, זה תרתי דסתרי. אחרי כל איכות דברים האלה, בכל זאת מה, הם מלחמות בעולם, מלחמת מצווה. אז סיבות הרמב״ם נכון. כל מלחמה צריכים כל שלום, גם מלחמת מצווה. כולל שאתה מביא כולל המלאק. חייבה לקרוא לשלום. עכשיו מה זה שלום? וכאן הנקודה המרכזית. אז ראשית כל, לפני שנעבור לנקודה הזאת, שיהיה ברור כשמש. הידיעה לגדול של יהדות זה שלום. ואת המקדש של שלום. ארץ ישראל צריכה להיות בשלום, הכות בשלום. זה הערך המקודש, ואמרתי שלום שמו של הקדוש ברוך הוא, זה שם קדוש. יש מלחמות מצווה. אבל גם מלחמות מצווה פותחים בשלום. כולל שבעת ימי המלך. הרי הרמב"ם מגדיר מה זה לשלום. וכאן ההבחנה, הבדל משלום אכזב לשלום אמיתי. שלום אמיתי פירושו שאמת כל העימותים, כל הסכסוכים בין בני אדם ייעלמו. שלא יהיו סיבות להילחם. אם יש שנאה בעולם, אם יש טינה, אם יש עוינות, הוא מדבר בשפה יותר שלנו, כשיש אנטישמיות בעולם, אין שלום. אם אנטישמים, אי יש שלום. מה זה אנטישמי? אדם ששונא אותך, לא מכיר בזכותך, בזכות קיומך, אתה יכול לעשות איתו הסדרים אולי, הסכמים, תקרא לזה כל שם אחר. המילה שלום לא שייך לפה. שלום פה רוצה להשלים, להסכים, שיש לנו אמונה אחת. אגב, כאן הפרדוקס הגדול שאין לי הסבר אליו, הלכנו באסלאם הרי לא מסוכסכים בדעות. עם הנצרות לנו עימות חריף, חריף מאוד. הם עובדה עבודה זרה. בשיתוף. אבל בחינתנו זאת עבודה זרה. יהודי חייב לשמור את הנפש, לא להשתמד. האסלאם לא עבודה זרה. הרמב"ם מתיר אפילו להתאסלם למראית עין. אומרים שהרמב"ם עצמו נאלץ לעשות איזו כפה מסוימת. כי זה לא עבודה זרה. הם מאמינים באל אחד כמונו. ומגזימים יותר מאיתנו. מגזימים שאני שם, אצלנו יש פרוחות עם ציורים. אצלם אסור ציור. לא של פרח, לא של אוף, לא של בעל חיים, לא רץ קצבי, לא גיבור כארי. אצלם אסור. שום ציור לא. אמונה מופשטת לחלוטין. אגב, זה מוגזם, זה לא נכונה, אבל לא כזה סגן. אמונה אמיתית לא אוסרת ציורים טובים, כשרים, שמעשירים וגוונים. האמונה שלהם היא לא רק מונודואיסטית, היא מונוטונית. מדבר שומעים הכל רק צהוב וחול, אבל זה לא הנושא שלנו. אני רק רוצה להדגיש שהאמונה האסלאמית היא מונוטואיסטית יותר מזוקקת כביכול מאיתנו. אותו אלה לא חמידים. זה לכם פרדוקס מעניין. כשהייתי בישיבת ימית, היה לי נהג ערבי מרפיח. שמו פעיד. הייתי עושה איתו. פעם אחת לפנות ערב יצאתי מימית, חשבתי שאספיק להגיע מנחה בבית, ראיתי שאני מאחר, עצרתי בצומת רפיח, מה אתה רוצה שמע? פעיד, אני רוצה להתפלל מנחה. אתה מתפלל? גם אני. אנת בדינק, אנת בדיני. כל אחד בדין שלו, בדת שלו. טוב, עצרנו בצומת, הוא חלץ נעליים, שטח פרשתיח, הוציא מים את הידיים, גם אני נתתי ידיים, ושני נעמד התפללנו. אני לצפון, הוא לדרום. עבר מישהו, צילם אותנו. איך שניכם מאמינים באל אחד? ואתה עבר לנו, אמרתי, כדור קצר עגול, מה הבעיה? אגב, אני מדבר על ירושלים. הם משתחרים אל הר הבית, לחוריהם, למקדש. מה להם להר הבית? איזה קשר שלהם? הם על הר הבית, פעלים פניהם למכה, ואחוריהם להר הבית. אז הם הולכים להר הבית? איזה נזיקה שלהם? הם מפעילים את אחוריהם! טוב, לא נושא. אבל הקושי, אחת הדברים, שאין לנו הסבר, מדוע הם שונאים אותנו כל כך? לא, גם, דברים פסיכולוגיים עמוקים, אגב, יש לי הרבה מפגשים עם אימאמים, עם קאדים, עד היום לא תפסתי, מדוע עשינו? כלומר, כלפי חוץ, כולנו אחד, אומרים שבאסלאם היהדות היא כשרה, להפך, כולם בסדר, כל מילים יפות. אין לי הסבר. ההסבר שאמרתי דווקא ההסבר חדיני זה פסיכולוגי, זה תסביך אדיפוס. זה הסביר אדיפוס. דווקא מתוך ההכרה שמוצאם, זה מאותו אמונה שלנו, הרי ידוע, מוחמד לקח את זה מאיתנו. אחת מנשותיו הייתה אישה יהודיה. אין לי שננסה, להיות אשתו, וכן אנחנו עושה קשר עם יהודים, ואיזה רב אחד שהיה לו שיחות ארוכות איתו, והוא הושפע מאוד מהיהדות, והאמין באל אחד, למה זה ביתנו? אז התסביך אדיפוס יוצר שנאה, משהו, זה תסביך פסיכולוגי. כאילו, זה פסיכולוגי. רבותיי, כל עוד יש שנאה כזאת, כל עוד יש עוינות כזאת, אין שלום אמיתי. מה אומר הרמב״ם? הלכות מלכים. הלכות מלכים הרמב״ם שקוראים לשלום, גם עמלק, גם המקנן, לא תעשו מצווה לשחוט אף כנעני. זה טעות מפוצה שלומדי עושה משהו כג'נוסייד, שהוא רצה להרוג כאן עם שלם. הוא לא רצה להרוג אף אחד. והרמב״ם מביא את זה בשורות מלכים, הוא מביא את הפסוק, לא הייתה עיר אשר השלימה ישראל בלתי אחיוי. כלומר, אילו אחיוי, אחיוי היחידי שטעה, אבל בלתי אחיוי, אף אחד המקנען לא השלים ישראל. הוא אומר, מה שמה שמתה משלימה, לא היו הורגים לשמה מהם. מה כן רצינו? אנחנו רוצים לחיות יחד. זה חזון. הרמב״ם אומר את ההלכה למעשה. לחיות יחד איתם, כשהם גרים תושבים, יישארו בתפיסותיהם, לא אליליות, בלי אליליות כמובן, אבל לא תוכלו להיות יהודים. בניגוד לאסלאם שכופה את דעתו על אחרים, היהדות לא כופה דעת על אחרים. גוי שישאר גוי, גר שבת גייר, דוחים אותו. מה באת להיסחף מהישראל שאנחנו סוחפים ודבויים? תישאר גוי, תישאר גוי טוב. אין חובה להיות יהודי. אנחנו אנטי כפייתיים, בניגוד לנצרות לאסלאם. מה הם כן רצו? מה ישוע אומר? בואו נהיה גילים שווים, דורשים לך שבעה דברים אלמנטריים שכל בר דעת בעולם צריך להביא אותם. אין עבודה זרה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תאכל מן החי. יהיה דינים, דברים אלמנטריים. אגב, העולם קיבל את זה מאיתנו, אבל בצורה קצת שונה. ובכן, הרמב"ם אומר שצריכים, משפט אחד אומר שיכול להשתמע קצת, שיהיו שפלים ובזויים, וקנועים. אני לא יודע את המילים שלו, אבל הוא אומר שפלים ובזויים. רבותיי, הרמב"ם לא מתכוון שגוי ישתחווה בין ארצה. הוא אומר, בהלכות מלכים, הוא אומר, לא תאהבו ישראל לשלוט בעמים. אין לו שום נטיות אימפריאליסטיות, לך אמרתי כל דוד המלך, אימפרטור, מילה לא נכונה. הוא לא בא לכבוש אף ארץ זרה. הוא רצה רק לשחרר את ארץ ישראל, להבטיח שפה בארץ הזאת ישלוט עם ישראל, וגוי שרוצה להיות גר תושב, לפי ההלכה, יכול להישאר פה. ולפי גר תושב יכולים לחיות אותו. אז מה זה גר תושב? גוי שקיבל עצמו שבט ובני נוח, זה הכל. אז מה שהרמב"ם אומר, שהוא שפלים ובזויים, הוא חכים לפרט ורב, לא מלכת שאנחנו נשפיל אותם, שאנחנו נדכא אותם. אלא שהם קבלו את המרות של יסוד המשותף עם תורת ישראל. הרמב"ם זוכות מלכים פרק ח', שחסיד מות העולם, זה מי שמקבל על עצמו לשם את בני נוח, אבל מתורת משה. לא ממוחמד, לא מישהו אחר, אלא מתורת משה. אבל אם מוחמד היה אומר, משה רבינו רצה שאני אקיים את שם את בני נוח, טוב מאוד. אגב, יכול להיות שמחר יהיה אסלאם שיפרש ככה, שמוחמד לא חלק משה רבינו. אגב, הרבים אומרים לי, מוסה הוא נבי, אברהים הוא נבי, דאוד הוא נבי. אבל ההוא, מוחמד, הוא נבי האחרון, לכן, הוא הנבי הכי גדול. ממחילה, לכן צריך לקראת מקרה אמונה, משה רבינו הוא אמת, תורתו אמת, ולא יהיה נביא גדול ממנו, ממחילה מהמוסלמים. אז בכוח בינינו רק בנקודה אחת. אם היו מקבלים, שם צד נוח, מתוך הכרה בלשונם, במוסה הנבי, נבי מוסה, אין בעיה. שישארו מוסלמים. אתם יודעים אפילו שתחבו למכה. לא על הר הבית. אחורים להר הבית, זה אומר, זה לא הבעיה. אם פעלים לאל אחד, נכון, שלום המלך, ציפה, שבת ירושלים, יש גם פגם מסוים. אבל זה לא אחד מקרונות שמצאו בני נוח. העיקר שיקבלו, אפילו לא תורשים אמונה באשם, תורשים איסור עבודה זרה, זה הכל. דברים אלמנטריים. אגב, הם מודיעים, קדי אומר לי, אנחנו ביום שישי מדברים במסגד, רואים שעשו טובות, עשו לגנוב, עשו לרצוח, עשו לנעוף, אומרים את זה. כן, אמרתי, אומרים, זה חוץ מיהודים, נכון? לא, כל אחד אומר, אני על יהודים לא בשום דבר. אבל תבין את הנקודה פה. כשיש בסיס אחד, תורת משה, שבה יש דרגות שונות, יש דרגה גבוהה של יהדות, של תורת מצוות, ויש דרגה אחרת, שלא מחייבת, אנחנו לא מחייבים את כולם להיות דווקא יהודים, אבל המינימום הזה, כל אחד בעולם חייב להיות. שם צד נוח, שהבסיס הוא אחד, המקור אחד, זה נקרא שלום. כשאין בסיס אחד, אין שלום. אז תקראו איזה שמות אחרים, הסכמים, סידורים, הכל אפשר, כל זה מילים אחרות. המילה שלום בעברית תקנית לא תופסת. כי שלום פירושו אחדות. אחדות לא פירושה אחידות. אחדות פירושה כל אחד בדרכו שלו. כל הם ילכו בשם אלוהיו. הכללים לא בשם עבודה זרה. ילכו בכל מיני רעיונות שלהם. אבל ידעו, אלו אב אחד לכולנו, אל אחד בראנו, מדוע נבגד איש באחיו. שיש לכולנו מכנה משותף, זה שלום. וירושלים היא המרכז לכך. אני חוזר עכשיו לעניין המלחמות. אז התורה התירה מלחמות. וצוותה, במקום שאין ברירה. יש דבר אחד ששם אי אפשר לקרוא לשלום, זה כשעזרת יצר. אגב, מחב של ימים, שלושה שבועות הייתה המתנה, ושלחו שדרים לעוד כולו, שלחו אז אבא אבן, שר החוץ שלנו שידע לדבר יפה, אנגלית נמלצת מאוד, בשפות אחרות ידע, הוא הלך וסייר בעולם כולו, והציע שלום. אחת ההצעות הייתה שנאסר יסכים לשיירת אוניות שתעבור מצרי טיראן, בחסות האום. שיהיה משהו, פשרה. העולם לא הסכים. כלומר, נאסר לא הסכים. והעולם לא עשה שום דבר. נאסר עמד פה על הגבולות, הוא וסוריה וירדן, שלושתם חברו יחד, הצבאות שלהם מוכנים, כל התותחים מופנים אלינו, וניסו לעשות שלום. שלושה שעות הייתה עם המתנה. אבא הם תחוצץ בכל בירות העולם. שחו מברקים, תחננו, ביקשו, לחוסן, היום, מה קבי? הזכרתי, ירושלים נפלה בסך הדת. לא הייתה תוכנית כזאת בכלל. הצנחנים תוכננו לצנוח בסיני. ברגע האחרון, פרקו את המצנחים, היו את האוטובוס על ירושלים. הם הוכזבו מאוד הצנחנים. הם הרחקו לצניחה קרבית, רקע אדום. זה התאמנו כל החיים, להיות צנחנים קרביים. והנה פה, מורידים אותם המטוסים, ויכולים אותם באוטובוסים, בירושלים, מה זה פה? היום לא מצטערים על זה. כי מה? כי חוסן פתאום החליט לתקוף ירושלים. ויש כל שלח לו שדרים, אל תיגע בנו, ניגע בך. הוא לא שם שדרים, הוא השאיר להפציץ ולהפגיז, לא יודע, ברקת הצנחנים, ורק רצו לשחרר את גבעת התחמושת. להגיע דקה להר הצופים. לא חשבו על העיר העתיקה, רבותיי, שזו. לא חלמו את זה בכלל. רק מה קרה? כשהגיעו להר הצופים, ירושלים הייתה מחותרת, נשארה פתוחה לכבוד מזרח, הלגיונרים נטשו את ירושלים, ירושלים נפלה בלי יריעה. הר הבית נפל ידינו בלי קרב, בלי מלחמות, כמו שדוד המלך רצה. אלא מה? שהיום הר הבית שמש מוקד לשנאה, מוקד לכיתובים, מוקד הסתה. כאן הבעיה. אם הר הבית לא משמש מוקד הסתה, אגב, מה שאומר, תצטטו אותי, אני לא מדינאי, אחד הקדים פעם דיברתי, אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון, אני לא ראש ממשלה, אני סמכות, רק סתם, רעיון נותן לך. בוא נעשה חלוקה. מסגד אל-אקצה, אתם משחקים אקצה, זה הקשר היחיד של ירושלים, יש איזה רמז באסלאם, איזה סורה אחת שם, שמוחמד אף לשמיים מאל-אקצה, מהמקום האחרון. אפשר לפרש את אל-אקצה גם לא רק בהר הבית, זה יכול להיות אל-אקצה במכה, אבל מפרשים את זה, היה פירוש מאוחר יותר, שאמר שזה מסגד אל-אקצה בקצה הר הבית. אתה יודע, בינינו, לפי כל המחקרים, קצה הר הבית זה לא הר הבית. הר הבית ארוך פי שתיים מאשר במשנה. משנה זה טק על טק, וחלק האחורי שלו, הדרומי, זה תוספת מורחבת הורדוס. ואחרי שם למטה קשתות גדולות מאוד, מה שנקרא אורוות שלמה, זה בעצם קשתות שהודו דנק להרחיב את הר הבית, נשאר חלל גדול מאוד למטה, והם עכשיו בנו שם את המסגד הכי גדול בעולם. זה 30,000 פעלים שם למטה. היו שם משהו הרס וחורבן, לא יאומן מה שעשו שם. ושתיקת העולם, אני הייתי חבר המועצה לארכיאולוגיה. המקום הארכיאולוגי הכי חשוב בעולם זה הר הבית. אונסקו אחראי על זה, האום אכפת לו מזה. הערבים שם לקחו דחפורים, שפכו את הכל בשפר, נח כדרון, והעולם כולו שתק. אונסקו שתק, כולו שתקו. רק לך, וזה עולם צבוע, אנחנו חיים. אז אמרתי לאותו מוסלמי, לאותו קאדי, תשמע, יש לי רעיון, נעשה חלוקה. אל-אקצה שלכם, הר הבית שלנו. מסכים? לא, כולו חרם, כולו חרם. והכל קדוש. הביקור הרי הייתה מזה, הרי הייתה מפולת ביד הכותל, רצו לחזק את המפולת הזאת, מחוץ הר הבית. ועל זה היה רקע, ועל זה נפגשנו עם המקדים. אומרים, לא, כולו חרם, גם הכותל, גם מחוץ הכותל, כולו חרם. יש לי מדבר? אל תצטטו אותי, לא אמרתי דבר, אני לא מנסה ומתן, אני לא ראש ממשלה. רק סתם רציתי לבחון אותם, עד כמה אפשר לדבר, אם יש משהו לדבר. לכן, רבותיי, אני חוזר את אחד דברינו. התדמית, כאילו אנחנו שוחרי מלחמות, מחפשי קרבות, ורוצים להשמיד, להרוג ולאבד, ולסנוא ולהילחם, שקר הדבר. כולנו רוצים שלום. רק מלחמה כזאת, גם מלחמת ששת הימים, פרצה לאחר שניסינו דרכי השלום, לא נצלחנו. לכן כיפור לא הייתה ברירה. הפתיעו אותנו. מה יכול להגיד, חכו, נעשה שלום. כבר כבשו את הרמה. כבר צלחו את התעלה. היה צריך להדוף אותם. אגב, הנס של מלחמת כיפור היה גדול יותר מהנס של כ"ח באייר. רק בגלל הפתיחה הנוראה, אנחנו לא קולטים. הציבור לא, אין בעל הנס מכיר בניסו. טוב, שם גם בלאו הכי, בושן הרבה, כשעושים הלל, צד הדת, אומרים הלל הגדול, שן הרבה, על זה שזכינו לפרוץ את מה שהסורים המצרים עשו, בושן הרבה צלחו את התעלה. בושן הרבה הטפות הסורים. צריך בושן הרבה לכוון, כמו יום ירושלים, לכוון על זה שהשם עשה נס גדול ביום הזה. גדול יותר מהשם יום הזה. כי פה אנחנו הפתענו אותם במידה מסוימת. שם הפתיעו אותנו. ובסוף ניצחנו אותם. רבותן, עם ישראל לא אוהב שפיכות דמים. אז כל מלחמה היא לא מלחמה, היא לא מטרה. היא אמצעי. לכן מלחמה היא דבר שהתורה מתנגדת לו. היא אומרת, בדרך ברירה, אין ברירה, עושים מלחמות. ושנדע, כאן כל מלחמותינו כאן בארץ נעשו בעל כורחנו. נכון, בדיעבד ומחלט מצווה. כאן עושה להסביר את הדברים. כשרמב"ן אומר מצד ד' שמצווה תעשה שלא נעזבנה ביד זולתנו נעמות או לשממה, וזה שאנחנו קוראים לזה מחלט מצווה, מה אומר הרמב"ן? מצווה תעשה מהתורה שעם ישראל יריבון בארצו. האם הדרך היחידה זה דווקא מלחמות? הרמב"ן אומר, אני קוראים לך את מצווה, כלומר, אם לא תתאפשר דרך הרב, אם אתה לא מאפשרים לך להיות בארציך, במולדתך, בביתך, ואתה נרץ לכם, המלחמה נחייבת מצווה. אני מדייק בלשון, אין מצוות מלחמה מהתורה, יש מלחמת מצווה. כשיש מלחמה, היא מצווה. כתחילה לא צריך מלחמות. לו יצויר, לו יצויר בימינו. זה משהו באמת תיאורטי, אבל שנדיד תורן תיאורטי, לו יצויר היה, שהיינו מנהלים מסע ומתן עם מי שמוכן לנהל מסע ומתן איתנו, ונשלם לו עבור ארץ ישראל. כמו שאברהם אבינו עשה. אברהם אבינו הרי בא לעפרון, אומר לו, גר ותושב אני אוכל לכם. אומר רש"י, מה זה גר ותושב? אני פה כרגע גר. לכן אני מבקש לך טובה, תמכור לי. אבל דע לך שאם לא תמכור לי ברצון, אני תושב פה, אני בא לבית פה. עכשיו, מה אברהם אבינו? אברהם אבינו לא בא לאפרון, אבל תשמע, השם הפתיע את זה, את הארץ הזאת, לך מכאן. מכיוון שאפרון לא ידע מה שהובטח לאברהם בברית הבתרים, או שגם היה יודע, ודאי לא רוצה לדעת, לכן אברהם בא לה והצעה, גר תושב אני מכם, בוא נקנה, מוכן לקנות ממך. עבד איני זבדין, הגמרא אומרת במסכת בבטרה, שאדם שסכסוך עם חברו, למרות שהוא צודק, מוכן לשלם כדי לקבל את שלו בלי מלחמות. גם בארץ זה קרה לנו הרבה פעמים. עמק חפר, ששמו בערבית ואדי חברית, נקנה 3 פעמים. יהושע חנקין, גואל אדמות, אותה מקרן לקייבת, נסע לדמשק, נפגש איזה פנדי שם, ספרי אחוזות היו שומעים שם, שאין לו תבינו תקילין, קנה ממנו את אדמות עמק חפר. והיווה עם קושן. באים קושן לעמק חפר, ועדי חברית, יושבים פה, יושבים פלחים, יושבים פה על השדות, וביא את הקושן, הוא, אותנו מעניין. הוא בדמשק עשה עסקה, אותנו מעניין. והוא צריך לעשות מסע מתן שני עם השכים פה, שהבדואים האלה, ולשלם להם עוד פעם שיסכימו לוותר על השטח שהוא קנה אותו חוקית עם קושנים. אז השכים הסכימו, קיבלו כסף שלהם והלכו להם. נשארו הרייסים. הסכים שרת גם אותם. 3 פעמים קנו את עמק חפר. למה שכה חוקית? שחנקין שלו. למה צריך שחנקין בכלל צריך ללכת דמשק? יכול להיות את התנך, להגיד לו, לזרחה לתת את הארץ הזאת? אני בא לבית פה. נכון, אנחנו בעלי בתים. מותר לנו גם לקנות את הבעלות שלנו גם במחירים סבירים. אין מצווה דווקא לשחוט ולהישחט, אין מצווה כזאת. אפשר למנוע שפיכות דמים או סיכון של חיים שלנו, למה סתכן? אפשר לקנות את הדמים. כשאין ברירה, כשתוקפים אותך, ורבותיי, כל מלחמת עזרה תקפו אותנו. מלחמת השחרור, אני יכול להגיד לכם מה שהייתי נער הייתי, ואני זוכר במו עיניים מה שהסכמנו. הייתי ילד, בערות ואין סלילה העיר אותי, תקום, יש מדינה. זה היה ב-29 נובמבר. בתאריך עברי ששכחו אותו, כי נכון זה הייתה חילו, אז האום החליט, לא אנחנו החלטנו. י"ז בכסלו תש"ח. רקדנו ברחובות כל הלילה, דוד מלך ישראל חי חי וקיים. מדינה עברית, עלייה חופשית. אנחנו רקדנו שקיבלנו רבע מארץ ישראל. תוכנית החלוקה של החלק המערבי. רקדנו, שמחנו, בור השם יש רבע, רבע אוף כזה. רבע כזה, מי שמכיר את תוכנית החלוקה, היא כל כך מוזרה, שירושלים עיר בינלאומית בכלל. וגוש עציון צריך להיות בתוך המדינה הערבית, נהריה בתוך המדינה הערבית. רקדנו, שמחנו. תוך כדי ריקודים ושמחות, התאמר אשן, וכל שם כוסה באשן. המרכז המסחרי, 300 חנויות יהודיות נשרפו ביותר יום אחד. 5 יהודים בדרך שלנו נרצחו. היום, המרכז המסחרי הפך להיות היום, זה שם מלון, איך זה נקרא, המלון?
מצודת ירושלים.
ככה השם שלו, הייתי פעם במלון, אני לא יודע. מלון יפה היום, הקרדו הזה היפה שם של החנויות. זה היה פעם לפני 65 שנים, לפני מלחמת השחרור, זה היה אזור מסחרי, שוקק חיים, שרובו יהודי. 300 חנויות יהודות יש שם, כולם נשרפו. אנחנו רקדנו, שמחנו ברבע, והם הרגו, שחטו, שרפו. גוש עציון, שבוע אחר כך, 10 יהודים בדרך גוש עציון נרצחו. התחילה המלחמה. שנבין פה רבותיי, אנחנו לא רוצים מלחמות. חיפשנו דרכים פוליטיות, דרכים דיפלומטיות, דרכים אחרות. וכן גם היום, אם יש דרך דיפלומטית ראויה שבה עם ישראל יוכר כריבון בארצו, למה לא? אנחנו יודעים, אין סיכוי כזה, אין מה לדבר, אין עם מי לדבר. אבל להגיד שאנחנו שוכרים מלחמות, לא נכון. וכל ירושלים פירושה הרימת נציגים, שירושלים היא המוקד לכל הסכסוכים, להפך על ההפך. ירושלים היא המוקד לשלום, בתנאי שנעשה את מה שצריך להיות. זה תאריך ארוך, כמו שתאריך הגאולה לקח דורות רבים, גם הגאולה הרוחנית, אני מקווה שתלך יותר מהר. גם היא דורות, תהליך, תהליך שמתמשך, קימה קימה. דיינו, הכרת העולם כולו בירושלים כמרכז. וכאן אני רוצה להסביר דיין של מלחמות. התורה מכירה מלחמות. למרות שזה, היא, כל מהגודה של התורה זה נגד שפיכות דמים, נגד אלימות. בכל זאת מכירה מלחמות, למה? כי בעולם שבו אין צדק, אין פתרון אחרי מלחמות. וכאן נבין את הדברים. כששני בן אדם סכסכים ביניהם, הפתרון היחיד הוא ללכת לשופט. יבוא השלישי, יחרה ביניהם. שניהם מחזים בטלית, זה מקולה שלי, זה מקולה שלי. אז מה, יריבו ביניהם? אין סוף למריבות. עורכים לבית הדין, בית הדין גם את הסוגיה, רמב״ם, תוספות, שולחן ערוך, מגיע מסקנה, ומה יחלוקו? זה יחלוקו, זה לא מה שחושבים לחתוך סתם, סתם. זה הסבר עמוק, מה זה יחלוקו. אז דיינים הפסיקו. כל סכסוך בין בני אדם, יש לו פתרון אחד, בית דין. עביד דין נפשי, זה רק מקרים חריגים שאדם, הצדק איתו, יש לו הוכחות חד משמעיות, ואפשר לוותר על הפרוצדורה של בית דין. אבל בדרך כלל, רק בית דין יכול לפתור בעיות. אין פתרון אחר. אגב, אני אומר את זה עכשיו, בקשר אחר, עם השביתת הרופאים, כנשך חודשיים, הרב דצהל פסק לכל השובתים, שרק דרך אחת ויחידה יש לפתור בעיות של פועלים ומעבידים. בורות. בורות מוסכמת, שעובוד אובייקטיבי, שאנשי כלכלה, אנשי משפט, אנשי תורה, אנשים שמבינים, אובייקטיביים, רק הם יקבעו. כי כל אחד רוצה לשחות. האוצר, הכסף בידו רוצה לתת, הרופאים החולים בידיהם עושים צרות. בקיצור, כל אחד מושך שם חזמי תלית, לא נגמור כך. לכו לבוררות מוסכמת, חווה הזמן שלכם. והיא תקבע. מי שצודק יותר, גם יותר, מי שצודק פחות, גם פחות, יש סדר בעולם. מה קורה בין עמים? כשעמים מסכסכים ביניהם. לא משנה על מה. זה יכול להיות על מים, זה יכול להיות על נפט, זה יכול להיות על פיתוח נשק אטומי, זה יכול להיות כל מיני דברים. שכנים, כמו ששני שכנים רבים ביניהם, כך להיות שני עמים שכנים. מי פותר את הבעיה שלהם? מי פותר? אין גוף אובייקטיבי בעולם שיכול לפעול בהם. לכן, קודם גבר, המלחמה זה תוצאה ממצב בלתי ממש בעולם חי. לכן התורה מכירה את דה פקטו מלחמות, לא דה יורה. משום שאין פתרון אחר. אנשים רבים ביניהם, אין מי שיפתור את הבעיה ביניהם. אז הם רבים, כל מי שיש לו יותר כוח, קודם גבר. וכאן דבר, לא הצד הלכתי, שזה מושג משפטי שבו צדק מסוים, שמקיא את הראש. זה, מה, קודם גבר זה אלימות, באמת, אין פתרון. אנרכיה. מה אתה קדיש אום? סלחו לי. האום זה גוף אובייקטיבי בכלל. שם רוב אוטומטי נגדנו כל דבר. בית המשפט בהג הוא גוף אובייקטיבי יחסית יותר, גם כן, סליחה, נציע לא להיכנס לשם. נצא שם, יודעים איך שנצא משם. אין גוף אובייקטיבי בעולם. כשאירופה שונאת יהודים, ורב מאמר מוסגר, בשואה, הגרמנים הרצחו בידיים, וכל אירופה עמדה דמנו שתקה, האנגלים שלחו את הפליטים חזרה לגרמניה, השוויצרים שלחו לגרמניה, אף עם לא עזר לנו, חוץ ליחידי חסידי מות העולם, יש שדירה פה בירושלים שסופרים חסידי מות העולם. כל אירופה עמדה דמנו, אוקראינים, ליטאים, פולנים, כולם. הם עשו פחות מהגרמנים, אבל זה רק הבדל בכמות, לא באיכות. אין שם צדק בעולם, אין! אין גוף אובייקטיבי בעולם. יש רק גוף אובייקטיבי אחד, ישעיהו מדבר על זה. ושפט בין העמים. מי זה? מלך המשיח. שם שיהיה גוף, יהיה אדם אחד, שהעולם כולו ידע, שהוא אובייקטיבי עולם. הוא ישפוט בצדק. והיה צדק זוכה לצו. זו מותנה, והאמונה זוכה לצו. מה זה אמונה? זה האמת. צדק באמת. שיהיה צדק באמת, אז הגר זה עם כבש, נמד לירבץ. ושפט בן הגויים, והוא אליו לשפט, וחדתו חרבותם לעתים, וחדתו מסברות. יהיה גוף אובייקטיבי. זה החזון שלנו, זה חזון ישעיהו, זה ירושלים. איפה שיבוא המשיח? בית המשפט העליון בהאג, יעבור לירושלים. האום, לא בצורתו הנוכחית, יעבור לירושלים. ירושלים היא עיר השלום, עיר הצדק. ברגע שירושלים תהיה עיר הצדק, עיר השלום, יהיה שלום בעולם. לכן אנחנו חוגגים היום את ירושלים, לא בגלל מלחמה שהייתה פה, אנחנו לא מחפשים מלחמות, מחפשים שלום. רק אין דרך אחרת להגיע לשלום לצרינו. כל בית משפט בעולם עובד כך. שופטים ושוטרים תן לך. בית משפט תן לו משטרה או לא בית משפט. שופט יכול להגיד, הדין כך, הדין כך, אם אין כוח אכיפה, אין משפט. אין ברירה בעולם הזה. שופט יכול מילים יפות. אם אין לו כך אכיפה, לא עוזר כלום. זה יכול להיות צודק. לפעמים יש לעשות צדק, צריך ללחם גם כן. לעשות צדק. להביא שלום צריך לעשות מלחמות. אבל מלחמה היא אמצעי ולא מטרה. המטרה היא שלום. לכן אני מציע, רבותיי, חייבים לנסח דברים בצורה אמיתית, שלמה יותר. אנחנו שואפים לשלום. ירושלים כבירת ישראל היא היחידה שיכולה להיות מוקד שלום בעולם כולו. עם ישראל אין לו שום שאיפות אינטרסנט שלו. הרמה אומר, לא יתעבו חכמי ישראל לכבוש ארצות, לא לשלוט בגויים. אלא עניין לכבוש אף אחד, לא לשנוא אף אחד, לא לשלוט אף אחד. כל תפיסתנו לארץ ישראל תפיסה מיוחדת מינה. כי גרים ותושבים אתם ממדי. אנחנו, כמו שאמרנו קצת אצל אברהם, גרים תושבים. אנחנו תושבים פה בגלל שאנחנו גרים פה. שאנחנו יודעים שכל קיומנו בעולם הזה הם בכלל גרים, לכן השם ציווה עלינו להיות כאן בארץ. אנחנו לא מתוך אינטרס כמו כל עם אחר. יש לנו אינטרס אחר, אינטרס אוניברסלי, תיקון העולם, לכן נמצאים פה. באנו לארץ ישראל והיא בשורה לעולם, תיקון העולם. הכנענים לא הסכימו, לכן נאלצנו לחם בהם. לא בגלל שרצים להרוג אף אחד מהם, אלא רצים להביא יחד איתם, גרים תושבים יהיו איתנו, שהסכימו איתם לאותם עקרונות מוסריים, שהגיעו לעולם בסוף דרכים עקיפות. לכן כיבוש הארץ, המלחבות של סגן, הכל למען השלום, שלום אמיתי. יהושע היה שוחר שלום, לכן הוא כבש את ארץ ישראל. דוד המלך רצה שלום, לכן הוא כבש. ואמרו לו, הממצאים שישמעת עליהם כאלה שאתה לא יכול לבוא את בית המקדש. גם אנחנו היום צריכים לומר, באנו, חזרנו לארץ ישראל, לכאן ירושלים, להביא שלום אמיתי לעולם. ושלום אמיתי לעולם רק כשאנחנו נקיים ריבונים. אבל כשאנחנו אומרים את זה ריבונים, שיוסף ישעיהו יהיה נר לרגלינו, שהתורה נר לרגלינו, שזה יעשי, כל המטרה תהיה ברורה, יהיה הר בית השם נכון וירושלים, נרול וכל הגויים. אנחנו הולכים לירושלים בגלל שכמו כל אחד שרוצים אינטרס, אינטרס. בית המקדש לא אינטרס, בית המקדש זה אידיאל. תדגיש את זה. לכן רבותיי, צורת ההתבטאות, צורת ההתנהגות, אני מדבר בעיקר צעירים רבותיי. גם כשנאבקים ונאלצים להיאבק, סגנון, הגישה, הצורה, צריכה להיות יהודית. זה בצורה יהודית. לא נתקח את זה שיש צעירים חמומי מוח שחושבים שאלימות זה צומת עשה מדורייתא. כמה שיותר אלים ואתה יותר דתי. שקר הדבר! שקר הדבר! אלימות ודת לא אתכם ביחד. נכון, צריכים בעל כורחנו להשתמש לפעמים בכוח, אני לא אומר שלא. היום ירושלים, כ"ח באייר, כל השם בכוח. לא חיפשנו גם מלחמות. זה עניין תכונת נפש. יש הרבה גדול אם אדם נכנס לפעיל כוח בגלל שהוא נאלץ את זה כוח, או שמשה בכוח בגלל שהוא אוהב כוח. אני אומר, אנחנו הולכים להתלהבות, להתלהמות. התלהבות כן, אהבת הארץ, אהבת התורה, אהבת השלום, אהבת החזון, התלהבות. למה התלהמות? למה תוך שנאה? למה אדם על הראש? למה אתה רואה מישהו אחר, אתה שונא אותו? אנחנו שונאים אותו. אני לא אומר שאני מחבק כל אויב, מתעשק איתו. אני יודע שהוא אויב, ואני צריך ללחם בו. אבל לא שונא. למה ישנו? שנאה זה מחלה. הרב קוק אומר מקום אחד, מי ששונא בריאה בעולם, סימן שאהבת ישראל אצלו לא שלמה. שימו לב שאנחנו אוהבים. מי שאוהב את ישראל אמיתי, לא שונא אף אדם בעולם. הוא נאלץ בעל כורחו. גם המשך חוכמה, אני כבר צריך לגמור, כי יש לי. המשך חוכמה אומר, לא תרצח בטעם עליון. בטעם עליון קוראים, לא תרצח. זאת אומרת, טעם תחתון, קוראים לא תרצח. טעם תחתון, גם פרטי קורה. בציבור, קוראים לא תרצח. כי לציבור יש תפקידים לפעמים, אין ברירה. אומר המשך חוכמה, מה ההבדל בציבור יחיד? כי בציבור פועל מתוך שכל קר, לא מתוך התלהמות. יחיד עלול להתלהם. ציבור לא פועל מתוך התלהמות. מפקד בצבא, כמה שיותר בכיר, הוא יותר מיושב בדעתו. אם הוא לא מיושב בדעתו, הוא לא יכול לפקד למלחמה. הוא יכול שהוא עכשיו רואה דם, והוא יכול לסנוע, יכול הכל הכל להיות. הוא עכשיו זאת כרוח. לשקול שיקולים אובייקטיביים. נצליח פה, נצליח פה, נתקוף פה, נתקוף משם. ויש שהוא מתלהם, אדם עולה לראש, הוא לא יכול לתפקד כמפקד. שופט לא יכול לפעול בהתלהמות, גם כשיש לו רגש עמוק בתוך הלב שלו. הוא צריך שכל שיקולים קרים. מנהיג ציבור חייב לשקול שיקולים הגיוניים, רציונליים, לא אמוציונליים. לכן יחיד לא יכול להרשות עצמו לשם בכוח. רק במשפט, רק אנשים שמשמשים בכוח בצורה שקולה, זהירה ואחראית. רק אני רוצה להיכנס, הרב ישראל, עקבות מרן הרב זרם, שקנאים פוגעים בו, זה לא קורה בישיבות, יש משפט. למה זה הלכה מורים כאן? כי מי ששואל, סימן שלא קנאי. ההפך הוא הנכון. קנאי זה אדם שקול. מי שפועל מתוך קנאות עיוורת הוא לא קנאי, הוא סתם לחץ דם גבוה, שלך לרופא. לא לחץ דם, יש תרופות בשביל זה. לא כמו שלחץ דם, הוא קנאי. לא מישהו, רתחן הוא קנאי. השם קנאות, זה שם קודש. רק בשיקול דעת, ברציונליות. הרב זצ"ל אומר את זה במשפט כהן, והרב ישראל מרחיב את הדיבור יותר קנאי, פוגעים בו תשובה ארוכה בעמוד הימיני, מנמליץ ללמוד אותה. לכן, שצירים מתלהמים וקנאים ועושים כל דברים בתוך התלהמות, רבותיי, זה לא תורה ולא קדושה, טומאה. סליחה על הדברים החמושים בכאן. טומאה. אם זה נעשה משיקול דעת, דיינו, יש מפקד, משחרר, הוא אומר, צריך לעשות זה, צריך לעשות זה, והכל נעשה מתוך אילוץ, זה משהו אחר. טוב, הדברים ארוכים, ואנחנו עובדה של ירושלים, נזכה כולנו, שאכן השלום יגיע לכאן ונגיד שלמות, ובא לציון גואל ואמן אמן.
יישר כוח גדול לרב אריאל, דברים ארוכים וגדולים. ועכשיו אנחנו נזמין את הרב מלמד. אנשים יוצאים פה, זה קצת ארוך, להתכונן. אני רק רוצה להגיד, לעשות לך קצת נחת, את כל הכינוס הזה יזם הרב אליעזר, שאני מבין שצריך עכשיו לרפואה. הבן שלך, הרב אליעזר, הוא בעצם היזם של כל היום הזה. בסוף הוא יתקשה לבוא בגלל
טוב, אני קצת אדבר על הנושא שהבנתי שבכל אופן זה הנושא המיועד למושב הזה, הציונות הדתית והשלום, נושא רחב מאוד, האם הציונות הדתית והשלום הכללי שאולי דיבר עליו הרב אריאל, או הציונות הדתית והשלום בתוך הציונות הדתית, שזה גם כן נושא שצריך לעמוד עליו בפני עצמו. אבל לפני כן אני אפתח בכמה מילים בעניין הדיומה, שזה בוודאי הסיבה לכל הכנס הזה. הפסוק אומר, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי להרי יהודה הנה אלוהיכם. הרימי אל תיראי. למה צריך להיות, למה היא צריכה להיות יראה? מלבשר בשורה, בשורה טובה לירושלים, שהנה ריבונו של עולם בא. כנראה שיש איזה מורה שמה הדברים לא יתקבלו. מכריזים שהנה הגאולה הגיעה, ואנשים לא רואים את הגאולה, ועירים, והנביא אומר, הרימי, אל תיראי. הגאולה צריכה להיות ביטחון בגאולה, ואמרי להרי יהודה, הנה אלוקיכם. גם הלשון מבשרת, רש"י עומד על זה בישעיהו, פרק מם, פרק נחמו נחמו עמי. אז רש"י אומר, מבשרת, זה לשון נקבה, כלומר זה גאולה שלא באה בצורה כל כך גלויה, בכל כך שלימה, ולכן בלשון זאת, בלשון מבשרת, הנביא אומר. אז זאת אומרת, יש מצבים של גאולה שהיא לא גמורה, לא מושלמת, ויכול להיות שיש כאלה שלא רואים אותה בכלל, ועל כן יש איזו עירה מלבשר את הבשורה הזאת. והנביא אומר, הרימי, אל תיראי, אמרי להרי אלוהיכם, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. מי רואה? כמו שאומר הנביא, כל צופה יכנסו כל יחדיו ירננו. הצופים זה אלה שעומדים על המגדלים הגבוהים ורואים יותר רחוק מאלה שנמצאים על פני הקרקע, והם רואים מרחוק, רואים שהנה הנה פעמי משיח, והם מכריזים על זה, והנמצאים למטה הם לא רואים, הם מכחישים, לא רואים שום דבר. תלוי באיזה מבט מסתכלים. יכולים לעלות על מגדל ולהסתכל למרחקים, יכול להיות מבט עמוק של אמונה שרואה למרחקים ורואה את מה שקורה ורואה את עומק העניינים ויודע לפרש אותם באופן היותר אמיתי. ועל זה נאמר, כל צופה יכנסו כל יחדיו ירננו. הצופים עומדים על הערים וכבר שרים וגם מרננים. יום ירושלים זה יום של הציונות הדתית. אנחנו היינו שותפים באיזה מידה בעניינו של יום, שותפים בכל מה שקורה במדינת ישראל, שותפים בקרבות ובמאבק, ולכן היום הזה הוא יומם של מי שיש לו חלק, מי ששותף במדינת ישראל, ומי שיודע את מרקם של המלאכים הגדולים האלה שנעשו. אני רוצה לכם, רובם כאן צעירים מאוד, אני רוצה לומר לכם, אולי כבר שמעתם על זה את הדברים האלה, אבל צריך לחזור עליהם עוד ועוד, שבמלחמת ששת הימים, המלחמה הייתה כל כך מהירה, עוצמתית ומפתיעה, שכל העולם ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו. כל העולם עמד נדהם אל מול הניצחון הגדול הזה, ושמובן שגם ההתפעמות הגדולה מאוד שהייתה בכל העולם כולו, שאנחנו הגענו בחזרה להר הבית. הכיבוש היה, הניצחון היה, סיעת הדשמה היא עצומה על פני המדינות מסביב, שהיו יותר בכמויות הנשק ובאיכות הנשק במידה מסוימת, והצלחה עצומה ומהירה מאוד מאוד ומפתיעה מאוד מאוד, ואף אחד לא חשב ככה. ולפני כן מדינת ישראל פחדה לעשות בירושלים מצעד צבאי רציני, מפני שהיה לחצים עליה מכל המדינות, היא הופיעה כמדינה שמאוד מאוד חוששת מכל מיני לחצים עליה וכו'. ופתאום בבת אחת ניצחון כזה עצום. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו. באותם הימים, כולם, ישיבת חברון החרדית, אמרו הלל למחרת כיבוש ירושלים. הלל שלם. ואז באו תלמידים לישיבה שלנו, לרב נוסן, ואמרו, בישיבת חברון אמרו הלל, ואנחנו במרכז לא אמרנו הלל. אז רב נוסן אמר, רב נוסן זה החתן של הרב, כן, הישור של הרב ציודה, אמר, אז אנחנו נגיד הלל שלם בראש חודש, זאת אומרת למחרת זה ראש חודש סיוון, אז נגיד הלל שלם ולא הלל של ראש חודש. זה כולם, אני רוצה להגיד לכם, כולם, הלכתי אחרי יום, הלכתי לנסות, אולי אני אמצא איזה חייל שאני מכיר, והוא ייקח אותי, ייתן לי רשות, יחד איתו, אני אוכל להיכנס, לראות, להגיע אל הכותל. עמדתי במעבר מנדלבוים, ועברו שם מכוניות צבאיות, והציבור החרדי, אנשים חרדים, אמרו, זרקו סוכריות על החיילים. כולם היו בשמחה עצומה, כל בית ישראל, מהקצה עד הקצה. וכמובן, ואנחנו משנה לשנה רואים את התוצאות הגדולות של מלחמת ששת הימים. היום יש ביהודה ושומרון 320 אלף תושבים, חוץ מתושבי מזרח ירושלים, מעבר לקו שהיה פעם, קו הירוק, ואומר ביחד יש 600 אלף תושבים שכבר גרים בשטח החדש, כן, יהודה, בנימין, שמרון, והעיר ירושלים, העיר המזרחית של ירושלים. 600 אלף זה הציבור שהיה בזמן הקמת המדינה. הכל פועל יוצא, הכל המשך ממלחמת ששת הימים. גם התורה התפתחה מאוד מאז, מאוד מאוד מאז. ואני רוצה לומר לכם, אנחנו זכינו להיות הצופים, הרואים את פעמי הגאולה. אבל יש חוגים שלא זכו לזה. יש קהילות שנמצאים בגטו. הם הביאו את הגטאות איתם מחוץ לארץ. יושבים והם אומרים בעצמם את זה, שהם עכשיו זה נמצאים בחשקת הגלות. זה השיא של הגלות, שלא היה גלות כזאת, עוד לא היה שיאים כאלה. הם אומרים בעצמם. היום הייתי בכותל ואחד רע אמר תחנון, אמרתי, הוא צריך להגיד תחנון, הוא בחשקת הגלות, אז הוא בסדר, הוא מתפלל לצאת מחשקת הגלות. העיניים עצומות, לא מסתכלים מסביב, מצומצמים בהסתכלות ונמצאים בגטו. גטו בתי הונגרים, בטו בתי ורשה, ורשה והונגרים ופוניביץ' וכל המקומות של חוץ לארץ, הם המשיכו להיות פה, שומרים על השם ושומרים על על המהות ועל האופי ועל ה... ואנחנו זכינו. אנחנו צריכים להודות להשם כפל כפליים, שאנחנו זוכים לראות ולהיות שותפים במהלכי הגאולה, ולראות את ארץ ישראל נבנית ונפתחת, את ירושלים הולכת ונבנית, לראות את הישועה הגדולה ולהודות לריבונו של עולם על כל זה. כעת אני רוצה לדבר כמה מילים על שלום בציונות הדתית. זה מאוד מאוד מטריד אותי ומעסיק אותי כבר כמה שנים. ואני רוצה לעמוד על המציאות שאנחנו נמצאים בה. הציונות הדתית היא שואפת את כל השאיפות שעם ישראל צריך לשאוף. שלימות תורה, שלימות של העם, שלימות של הארץ. היא לא הייתה הציונות הדתית מתרכזת באחת המטרות, בלבד היה יכול להיות יותר חיבור בין כל החלקים, שאיפה אחת, אז היא מאחדת. אבל יש שלוש שאיפות שבעצם הן אחת, אבל כל אחת בעצמה היא עוצמתית מאוד מאוד מאוד. ועל כן, בגלל ההתרחבות של הציונות הדתית אל כל המרחבים, וכולם באים בשמו של הרב, אלה ש... לוחמים על ארץ ישראל ולא יכולים לסבול כל איזה דיבורים של ויתורים ושל שם הרב, ואלה שרוצים מדברים שצריך להיות שילוב של תורה ומדע וכולי וכולי, באים בשם הרב, זה נכון, ועבודת ארץ ישראל, זה נכון, הכל בשם הרב. הרב הייתה לו דרך מאוד מאוד רחבה. יש כאלה שהולכים בדרך הזאת, וזה בדרכו של הרב. יש כאלה שהולכים בדרך הזאת, וגם בתוך הרוחב הזה יש את יש הכל. וכל אחד אומר שהוא בעצמו בדרך הרב. הרב היה בעל רחבות גדולה מאוד, ספרות ושירה ומדע וכו' וכו' וכו', שמסתכל ברחבות על כל זה. הרב היה בעד התעמלות של צעירי ישראל עושים. יש כאלה שרוצים את הגדלות בתורה כמו שהרב, הגדלות העצומה של הרב, השקידה וכו' וכו' וכו'. איך זה הולך ביחד? גם צבא, גם תורה, גם מדע, גם כל השאיפות. ועל כן הציונות הדתית היא עץ עם הרבה פירות, הרבה ענפים שמסתעפים להרבה צדדים, והמרחק בין הצדדים הוא מאוד מאוד גדול. אבל הכל בעצם נובע מאיזה שורש אחד. ואנחנו צריכים לחפש את הדרך איך לאחד את כל המערכות ביחד. היום הזה הוא בעצם היום שיכול לחבר, שמחבר את כל הציונות הדתית כאחד. לפני כמה שבועות ביקשתי מקבוצת אברכים ללכת בין רבנים שונים בציונות הדתית. ישר אתם יודעים שיש רבנים, יש רבני הר עציון, יש רבני הר המור, יש רבני פתח תקווה, יש רבנים מגוונים במרכז וכדומה, ורבני ההתיישבות וחברון וכולי, והגוונים הם גוונים מאוד מאוד מרובים. האם ניתן למצוא איזה מחנה משותף, האם אפשר להתכנס יחד ולחשוב איך האם אנחנו יכולים להיות מאוחדים. ואז הלכו אברכים לרבנים השונים, לא לכל הרבנים, יש לנו ברוך השם הרבה הרבה רבנים, הלכו כאילו לאנשים שמייצגים את הגוונים השונים, לא את כל האנשים, זה כ-30 רבנים שמייצגים את הגוונים השונים כדי לקבל תמונת מצב, האם יש על מה לדבר, האם אפשר לעבוד ביחד. חלק גדול מהרבנים אמר שזה מה שצריך לעשות, היו כאלה שממש התלהבו מאוד מאוד, היו כאלה של פקפקו אם יש בזה, אם יש סיכוי לזה, הם אמרו נתכנס יחד, עוד תחריף המאבק, כל אחד על שלו, וזה מסוכן ממש להיפגש, אז מה צריך לעשות? שכל אחד יגיד את המלות של השני בלי להיפגש ביחד. אולי בזה אנחנו נוכל למצוא איזה אחדות. יש גם קבוצת רבנים שהם אמרו שהם לא מוצאים עניין בזה. על כל פנים, הרושם היה שהרוב מבין את הצורך. והשאלה, איך לבנות את ההתכנסות הזאת? אז חשבתי בליבי, מה משותף? מה יכול להיות משותף בין כל הרבנים שיכול לאחד את כולם? כי הרי בוודאי שאפילו אם אנחנו נשב ביחד, יש בוודאי ישיבות שלא ירצו שהרבנים של ישיבות אחרות יבואו לתת שיעורים אצלהם ולהביע את השקפת העולם שלהם. אני אגיד במפורש אני חושב נגיד ישיבה בחברון, הרב ליאור, לא כל כך ישמח שהרב שרלו יבוא לתת שיעור אצלו. ואני לא חושב שהרב שרלו ישמח שהרב ליאור יבוא לתת שיעור אצלו על ארץ ישראל בישיבת פתח תקווה. אז מה כן משותף? אפשר לבוא ביום ירושלים לכולם להתפלל בכותל ביחד, יעמדו כל הרבנים ביחד, זה אני חושב אין בעיה. יום ירושלים זה היום שמאחד את כל הרבנים. אמרתי, שאלו אותי איזה רבנים שיכולים להיות במסגרת הזאת. אמרתי, כל מי שאומר הלל, חצי הלל, בלי ברכה, עם ברכה, אבל אומר משהו מהלל, הוא חלק מהציונות הדתית. ואנחנו צריכים למצוא את הדרך, איך באמת להתאחד ביחד. הצעירים מאוד רוצים את זה. לא מבינים את המחלוקות, הדקות, שיש בין הרבנים, והחילוקי הדעות הם, יש להם מקום. כל אחד יכול, יש לו בדרכו לשמו, לשם שמיים חושב, חילוקי הדעות הם ענייניים, הם לא חילוקי דעות של כיתתיים, שכל אחד רוצה להיות המוביל וכדומה, כך אני מאמין, ויש, יכול להיות מקום לדעות שונות, אבל יש משותף. וצריך ממש לעבוד על המשותף הזה ולחפש איזה נקודות משותפות שאנחנו יכולים ביחד לעבוד בצוותא. כי אם הציבור שלנו יהיה כולו מגובש, כולו אחד, הרי הוא הלב של כל הציבור הדתי, של כל הציבור בישראל. הוא מחבר בין הציבור החרדי לבין הציבור הלאומי שעדיין החילוני, והוא קושר איתם בכל התחומים כמעט, ויחד עם זה ציבור תורני שהולך גודל בתוך הציבור של הציוני הדתי, שהוא מחבר את, מתחבר עם הציבור החרדי, ואנחנו יכולים להיות באמת חוט השדרה של האומה, אם אנחנו נגבש את עצמנו ביחד ונהיה מאוחדים. אני לא מוצא סיבה איך לעכב, סיבה שתעכב את החיבור שלנו ואת היחד שלנו, במה שאנחנו יכולים לעשות. וכמובן זה לא ייתכן על ידי טשטוש הדעות. אי אפשר לבוא ולהגיד לאנשים, בואו נתאסף כולנו ביחד ונחליט ברוב דעות מה לעשות. אם אנחנו מסרבים פקודה, או אם אנחנו לא מסרבים פקודה, או אנחנו רק מסרבים באופן אפור בלבד, זה אי אפשר להגיע להסכמה בין הרבנים ובין הדעות, שאחד יקבל את דעתו של השני, ולא הרוב, לא הרוב יכריע אפילו את דעתו של המיעוט. אמנם שזה חיסרון, כי בעזרת השם כשיהיה סנהדרין, אז הרוב יכריע. אף על פי שאנשים יהיו חלוקים בדעותיהם לכיוונים השונים, אז ככה זה בישראל. הרוב קובע והרוב מכריע. אבל זה כשתהיה סנהדרין. בינתיים כנראה עדיין אנחנו לא בשלים לכך. אז לא נכריע בדברים שאנחנו חלוקים בהם. כולנו אבל מסכימים שצריך לעשות כמה שאפשר לחזק את ההתיישבות בארץ ישראל. על זה אין מחלוקת. מחלוקת איך. אז בואו נעשה במשותף, נהיה מאוחדים. כולם משותפים שצריכים חינוך דתי, חינוך אמוני, חינוך ערכי, ושוב שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, עם רוחה של תורה. אז כולנו משותפים בזה. יש דרכים שונות איך להשפיע. כל קבוצה, כל דעה, אולי חושבת בדרכים אחרות, יש כאלה בפנים שונים. בסדר. אבל כולנו שואפים אותה מטרה. אנחנו חייבים להתאחד. ואני אומר את הדברים האלה, וצריכים להחזיז אותם על כל במה, ועל ידי כך אני חושב שאנחנו נגיע בעזרת השם לאיכות שלם. אנחנו נמצאים כעת בתקופה לא פשוטה מבחינת בינלאומית, מבחינה אולי בין אזורית. אנחנו לא יודעים מה עומד לקרות, איזה תהפוכות ייגמרו בסופו של דבר במצרים, בסוריה, מי יודע מה יקרה בירדן, מי יודע מה, כל הסביבה כאן תוססת ומזדעזעת, ויש חששות מאוד מאוד גדולים, ויש אנשים מאוד מאוד מודאגים. יש כאלה שאומרים, לכן צריכים לזרז את ההסכמים, להציל, לתפוס את המצב לפני שהוא יורע. יש כאלה אחרים שאומרים, אסור לעשות הסכמים וכדומה, אני לא נכנס בנקודה הזאת. אני רוצה להגיד לכם שלפני מלחמת ששת הימים, במדינת ישראל הייתה תחושה מאוד מאוד לא טובה. היה משבר כלכלי. אפילו התלוצצו אנשים, והיו הרבה יורדים ולא הייתה עלייה. ואמרו שאחרון שיורד, שיעזוב את המדינה, שלא ישכח לסגור את החשמל. בדיחות כאלה, זאת אומרת, הייתה אווירה לא, כזאת של חולשה כזאת. הממשלה לא הייתה עוצמתית, לא שידרה איזה שדר של עוצמה, וכשהגענו קרוב ליום העצמאות, והיה צריך לעשות מצעד בירושלים, הממשלה כל כך חששה מלעשות מצעד, כי זה לא היה לפי ההסכמים, אז היה לחץ בינלאומי עליה שלא יכניסו נשק לירושלים, וכל מצעד צבאי שהיה כל שנה ושנה, והיה עם טנקים, והיה עם נשק כבד, והיה לראות את העצמאות שלנו. והמדינה, ראש הממשלה שהיה, לא היה לו את הכוח לעמוד מול כל הלחצים, ועשה איזה מצעד כזה מבייש. החולשה שלנו גרמה שהמצרים החליטו להיכנס לסיני, ובגלל החולשה שלנו פרצה המלחמה. ואנחנו לא רצינו אותה. והקדוש ברוך הוא מסדר תמיד שכל ההתפשטות שלנו היא בעל כורחנו, כופים אותנו להתרחב. כך היה מלחמת השחרור, נתנו לנו מדינה קטנטונת, והערבים פרצו במלחמה, קיבלנו יותר, לקחנו יותר. אחר כך ששת הימים. מי יודע מה יקרה עכשיו? החששות האלה מהצרות תמיד יוצאים דברים טובים. ואנחנו צריכים להיות מוכנים נפשית לזה. אם לפני מלחמת ששת הימים היו מוכנים לאפשרות כזאת שאנחנו מקבלים את ירושלים העתיקה, היינו לא רק מיישרים שם את כל השטח של המוגרבים, שכונת המוגרבים, היינו מיישרים את כל ירושלים. היינו מסלקים את כל הערבים משם. אף אחד לא היה פוצה פה בהתחלה. היינו לוקחים את הבעלות על הר הבית בשלימות. היינו מיד בונים את כל במרחבי יהודה ושומרון. והיינו עושים פעולות שבטרם תתעורר ההתנגדות הזו. לכן אנחנו צריכים להיות מוכנים לאבם. מי יודע? אולי יהיה תסיסה בירדן. ויהיה שם מהפכה. ונהיה מוכרחים לכבוש אותה, כי אנחנו לא יכולים שהאויב שם יהיה. ולהחזיר את עבר הירדן גם כן לרשותנו. אי אפשר לדעת. מי יודע מה עומד אחר כותלנו? וזה מחייב אותנו להיות שותפים, להכין את עצמנו למה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים שהוא ייתן לנו. זאת אומרת, להכין כלים, להכין זכויות, להרבות אמונה, להרבות תורה, להרבות מצוות, להרבות אהבת ישראל, אחדות, כל דבר טוב שאפשר לעשות, זה הריבוי זכויות שמקרב אותנו לגאולה השלמה. ואנחנו צריכים לעשות את המאמצים האלה בכל לב, ולדעת שכאילו כל התסיסה הזאת אומרת, דורשת מאיתנו. לדעת, תדעו לכם, אי אפשר לדעת מה ילד יום, צריך להיות מוכנים. ולא להיות מופתעים. ואנחנו מבחינתנו להיות מוכנים, פירושו של דבר, להיות יותר מתאמצים בלימוד, יותר משתדלים להיות בעלי מידות טובות, להיות מתעלים בכל מה שאפשר, להיות מאוחדים ביחד, ובעזרת השם, כדבר שאנחנו יביאנו לגאולה שלמה.
שכוח גדול לרב מלמד, הרב זלמן. אני רואה שהרב יעקב שפירו לא הגיע, אז אנחנו ננסה, ניגש לתפילת ערבית, רק נסכם פה את הדברים. באמת היום היה, למי שישב פה כל היום, היה מאוד מעניין ומרתק. וקשת הדעות, רציתי ככה להגיד שהשלום במשפחת אריאל הוא מאוד מעניין. הרב ישראל פה דרש דרשות וכו', שבית המקדש לא יכול לעשות שלום, והאחיו רב יעקב רוח אחרת איתו, אבל כולם שמחים במשפחות הזהו. הארגון שמארגן פה את הדברים מנסה לקרב בין יהודים ימניים ושמאליים בארץ ישראל, ורב זלמן מתפלל לציונות הדתית. החרדית היא בכלל לא באהבה אמינה, והיהדות בכלל מי יודע איפה, ומתי נגיע לשלום עולמים. אז אם ירצה השם, יש לנו דרך ארוכה וגדולה. והיום עשינו איזה צעד מאוד מעניין ככה של פקיחת האוזניים לחיפושי דרכים. אני אומר ככה, גם לפני שנה אמרתי את זה בישיבה הגדולה, והנצח זו ירושלים, ירושלים מביאה אותנו ככה מתוך הנצח, מתוך המרחבים הגדולים של השלמות והאחדות האלוקית, לתוך הזמן, לתוך המציאות שבה באמת הדברים ככה מפורדים, ואנחנו באמת בשאיפת התכנסות, בשאיפת הלכה מחיל אל חיל. הכינוס הזה, בוא נגיד תודה ככה לאנשים שפה, הנה דוקטור אוזנק ו... עשו פה באמת את המאמץ, רק זה היה ככה יום לא הכי מוצלח מצד זה שאנשים היו רדופים ללכת אחרי ריקוד גלים, ולכן הציבור פה היה קצת חסר. אבל מי שהיה פה, אני חושב ששמע דברים מאוד יפים ומאוד מעניינים ככה, אפילו אני שלא אמנתי שאני אחזיק מעמד, ישבתי פה מרותק כל היום, גם לשמוע את כל הדעות האלה של כל אחד ואחד. אתה רוצה להגיד משהו? זה אני אציג לכם אותו, קוראים לו דוקטור אבינועם רוזנק. אני לא מכיר אותו יותר מדי, רק הוא ראש החוג למחשבה הישראלית, מחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, והוא יוזמי כינוס בין יהודים למיניהם ככה, לעשות שלום בין עם ישראל יותר מהציונות הדתית, הציונות בכלל אפילו לא הציונות, כל היהודים ביחד.
אז קודם כל אני רוצה להודות לרב וייס על הארגון ועל לקיחת האחריות על היום הנפלא הזה. באמת יישר כוח גדול על כל, על הרוח הטובה ועל על המאמץ הגדול שהושקע, ואני מודה מאוד לכל הרבנים שבאמת עשו לכנו יום עיון מאלף. זה באמת אחד הפירות היותר משובחים שיצאו לנו מהכינוסים המשותפים שלנו, ואני מקווה לעוד הרבה מאוד פירות כאלה שיוכלו רק להעמיק את את המחשבה ואת המושג השלום, שהוא מושג כל כך מרכזי בתוך העולם היהודי, הדתי, כפי שאנחנו שמענו לאורך כל היום, והוא מורכב, הוא מורכב מגוונים שונים. אנחנו בתוך המפגשים שלנו שומעים את אלה ואת אלה, והקדוש ברוך הוא גדול מכולם, ולכן הוא מכיל את כולם. וההתחקות אחרי דעותיהם של נבראי הקדוש ברוך הוא זה משימת חיים, וזה דברים שאנחנו למדנו גם מתוך התורה עצמה וגם מתוך כתביו של הרב קוק. ואני מודה לכולם שאתם נתתם את החלל ואת המקום לדבר כל כך יפה ונפלא. יישר כוח וחג שמח. יישר כוח, יישר כוח. לפי
הזמן תרשה להגיע שתי ערבית, זה חזן, זה חיוב, מישהו?